דף ה' עמוד ב', המשנה האחרונה בפרק. המשנה הזאת היא כהמשך למשנה הקודמת. לאחר שכבר מבואר שהעומר היבא יסרון משלוש שאים, באה עכשיו המשנה ומבררת. העומר היה מנופה ב-13 נפה, שתי הלחם ב-12 נפה, לחם הפנים בי"א נפה. רבי שמעון אומר, לא היה להם קצבה, אלא סולת מנופה כל צורכה היה מביא, שנאמר, ולקח את הסולת ואפית אותה, עד שתהיה מנופה כל צורכה. ראשית, יש את החלק הראשון, תנא קמא במשנה, שלפי תנא קמא היו מביאים חיטים, שעורים, למקדש, ושם היו עושים את התהליך של הניפוי. ומבורר לנו פה איך היו מנפים. לפי הבנתו של תנא קמא, בכל אופן, כפי שרש"י מפי בפנינו, ואני מחזיר תחילת שיעור, אבל אני אומר את זה אחת ולתמיד, הרש"י שנמצא בפנינו מבואר כבר בתחילת הדברים בשם בצלאל אשכנזי, זה לא רש"י. זה איזה אחד מהרישיינים, לא רש"י. מה שכן יש בפנינו, זה מתייחס רש"י כתב יד לרש"י. אנחנו, כשאנחנו רואים סתם רש"י, זה כמו רגיל, על סדר הדף. וכשאנחנו רוצים להזכיר רש"י כתב יד, אז אנחנו רואים כתב יד. ברש"י מבואר במשנה שזו הלכה למשה מסיני. דהיינו מה שנאמר פה, 13 נפה, 12 נפה, 11 נפה, זה בכלל לא משנה אם מחר יקום מישהו ויכול לעשות את כל התהליך בנפה אחת, או בלקישר, אני אעשה את זה בשתי נפות, זה לא מעניין. יש לנו כלל, הכלל אומר 13 נפות, 12 נפות, 11 נפות, הלכה למשה מסיני. אלמלא הרש"י הזה, מה שנראה סתם בראשונים, אז חז"ל באו, וזה לא דין לעכב. אם זה הלכה למשה מסיני, אז זה לעכב. זה פוסל אם הוא לא עשה ככה. אפשר, בכל אופן. אם אנחנו נבוא ונסביר את זה שזה ידיעה, רבנן, תקנה, אז אם אתה יכול לעשות בפחות, תעשה בפחות. אבל אנחנו ממליצים לך 13, 12, 11. חולק רבי שמעון. רבי שמעון בא ואומר שלמעשה לא היה להם קצבה, כי את הנושא של הניפוי לא עושים במקדש. יש פה רק דיון בראשונים, האם רבי שמעון בחלק הזה, מה שאמרנו פה במשנה, רבי שמעון אומר לא היה להם קצבה, זה רק לגבי לחם הפנים, וככה נראה ברש"י כתב יד, כי רש"י בכתב יד אומר מפורש, לא היה להם קצבה על לחם הפנים קאי. אלמלא רש"י כתב יד, וכך יש ראשונים שנוקטים, זה מתייחס לכל המקרים, גם בלחם הפנים, גם בשתי הלחם, גם בעומר. לא היה להם קצבה, כי אני מביא סולת. איך היצרן, אני קונה סולת למקדש, איך היצרן מייצר את הסולת, אני בכלל לא מתעניין. אני מביא את הסולת הנקייה, ואת זה אני מוכר כפי שצריך, מה שצריך לחם הפנים ללחם הפנים, וכן על זה הדרך. באה על זה הגמרא ואומרת תנו רבנן. ובעצם הברייתא בא לבאר לנו את המשנה. מה שאמרנו 13 נפה, איך זה היה עובד? תנו רבנן, בדקה בגסה, בדקה בגסה. רבי שמעון בן אלעזר אומר 13 נפות היו במקדש, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. עליונה קולטת צובים, תחתונה קולטת סולת, ואנחנו מסבירים. כשאנחנו בכלל באים לדון על הניפוי, צריך לדעת מה אנחנו מחפשים. אנחנו, כשאנחנו באים לנפות, אנחנו רוצים להרוויח שני דברים. א', לנקות את הקמח מכל הסובין שבתוכו. כל הקליפות למיניהם, כל מה שצריך להשתרבב לנו. כי אנחנו בעיקרון, קודם עושים דישה. המטרה של הדישה זה לפרק את הגרעין מכל המעטפת שלו, מכל הסובין שסביבו, מכסביב הקליפות, אבל גם אחרי הדישה, א', נשאר לנו חלק עם הסובין, ב', גם לגרעין עצמו יש שבע קליפות, ולכן אנחנו צריכים לסנן את זה. אבל יש עוד בעיה, יש את החלק שנקרא האבק של הקמח. זאת אומרת, גם החלק הדק מן הדק הוא לא טוב. אנחנו צריכים להגיע למה שנקרא סולת. סולת זה השלב של הקמח הנקי, כאשר אני מפריד ממנו את האבק של הקמח. לכן הפתרון שמציעה לנו הברייתא, תנור הבנן, איך היו עושים את זה? בדקה בגסה, בדקה בגסה. רש"י, וככה רבינו גרשום בפנינו, מבארים, וברש"י זה כתוב ממש במפורש, שתי נפות היו שם. הייתה נפה אחת גסה ונפה אחת דקה. עכשיו, איך היו עובדים? היו לוקחים את כל הכמות של העיסרון, או כמה עיסרונים שיש לנו, שמים את זה בנפה הדקה, מתחילים לנפות. התוצאה, כל החלק של האבק של הקמח נופל למטה. למעלה נשאר לנו החלק של הסולת, ביחד עם אותם סובין או חלקיקים שנשארו לנו אחרי שהוא כבר דש ופיזר ברוח, ועכשיו הוא תחד, אז כל מה שנשאר לנו מהתחינה נמצא בפנים. אחרי שסיימתי לנער את זה, לנפות את זה בנפה הדקה, אני לוקח את מה שנשאר בתוך הנפה ומביא את זה לנפה הגסה. כשאני מכניס את זה לתוך הנפה הגסה, התוצאה, החלק של הסולת נופל למטה, כמובן שנמצא בפנים גם אבק של הקמח, והחלק של הסובין, של הפסולת, הגס יותר, נשאר למעלה. לאחר מכן, אני לוקח את מה שיצא מהנפה הגסה ומחזיר לנפה הדקה. שוב אני מנער. האבק של הקמח יורד למטה, והחלק של הסולת עם הסובין נשאר למעלה. לוקח שוב את החלק שלמעלה, מחזיר לנפה הגסה, ושוב, החלק של הסולת יורד למטה, ואותם חלקיקי של השרעים נשאר למעלה. לוקח את מה שיצא לי למטה, מחזיר את זה לנפה הדקה, ככה אני עושה 13 פעם, דקה גסה, דקה גסה, דקה גסה, דקה גסה וכולי, על מנת שאני אגיע למקסימום של החלק של הסולת שהוא נקי כבר מסובין, והוא גם נקי מאותו אבק של הקמח. מה? מה שנשאר? כן, ודאי, הוא זורק את זה, הוא יכול למכור את זה, לא משנה, כן, אין לזה שיר. כן, כן, לא קשור, ודאי, ודאי, והחלק הזה הולך החוצה. רש"י בכתב יד לומד אחרת, עוד הרב, סבלנות. רש"י בכתב יד לומד אחרת. רש"י בכתב יד בא ואומר דבר כזה. 13 נפות היו במקדש, 13 גדלים. כאשר נפצר לך העניין שלנו, הנפה ה-13 היא הנפה הגסה, והנפה מספר אחת היא הנפה הדקה ביותר. מה עושים? לוקחים את מה שיש לנו בפנינו, את אותו קמח, נותנים את זה בתוך הנפה הדקה. מתחילים לדחות, להרבב, התוצאה, הקמח, הווה אומר, האבק של הקמח נופל למטה, ונשאר לנו למעלה הסולת עם הסובין. לקחתי עכשיו מנפה אחת מה שנשאר למעלה, ומעביר את זה לנפה ה-13 שהיא הגסה ביותר. מנפה, מה שנופל למטה זה בעצם הסולת עם האבק, ונשאר למעלה אותם סובין. את הסובין אני זורק, לוקח את הכלי מלמטה, מחזיר את זה לנפה מספר 2. הנפה מספר 2 היא יותר גסה ממספר 1, רק יותר דקה ממספר 3. עכשיו מה שקורה, האבק היותר גס, מה שלא עבר בנפה מספר 1, נופל למטה, שזה אני לא רוצה, ולמעלה נשאר לי הסולת עם הסובין. לוקח את זה, מעביר לנפה מספר 12. הנפה מספר 12 היא פחות גסה מה-13, אבל יותר גסה מה-11. ואז מה שקורה, החלק של הסולת נופל למטה, והסובין היותר דקים שעברו את הנפה ה-13 כבר לא עוברים את הנפה ה-12. לוקח את מה שיצא מבפנים, כמובן זורק את מה שבחוץ, ולוקח את זה, מעביר לנפה מספר 3. האבק יוצא לי, זה כבר אבק יותר גס, אבל האבק היותר גס נופל למטה, והסולת, זה מה שאני מעוניין, נשאר למעלה. לוקח את מה שנשאר למעלה, מעביר לנפה 11, ואחרי זה ל-4 ול-10, ואז אני בעצם מגיע למצב שאני מוציא לו את כל הסובין, ומעידך אני מוציא לו את כל האבק שאני לא מעוניין בו, ונשאר רק עם החלק הסולת, שזה החלק הנקי. כך לומד רש"י בכתב יד את הדבר. מה היה לה? מה? עוד הרב, הרב מתעסק עם קמח? יעשה ניסוי, יחזור, יגיד לנו. גם במעבדה, אמר לי היום יהודי שמתעסק פה בחלק של התרופות, שעובד בטבע, בחלק הכימי, הוא אומר שכל הדברים הם עובדים על אותו בסיס. יש לו במעבדה אצלו כמה נפות, הוא מפורר את הלא יודע מה שלו, ושם את זה, פעם הוא צריך להוציא 0.3 מיקרו, פעם 0.5 מיקרו, מכניס את זה בנפות, זה נעצר לו בנפה הקיימת, ולפי זה הוא מכניס את המינון לתרופה. למה שפה זה לא יעבוד? אז אומר לך המשנה, תעשה ניסיון, תראה, כל דבר בעולם, אתה יכול לעשות את זה בבית, קח קמח בבית, תכניס את זה לנפה, תעשה ניפוי, תגמור את הניפוי, קח את מה שנשאר לך למעלה, זרוק אותו. תכניס עוד פעם את הקמח, תנפה, יהיה לך עוד פעם איזה כזה גרגירים חומים, תזרוק אותו, תעשה עוד פעם, יצא לך עוד פעם. כי תמיד לאור הניפוי, כשאתה מערבב, אז יש גרגירים שמצליחים ליפול. אתה עושה עוד פעם ניפוי, אז הם נתקעים למעלה וחוזר חלילה. זה המצב. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב שמעון בן אלעזר אומר, 13 נפות היו במקדש, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, עליונה קולטת צובים, תחתונה קולטת סולת. לפי רש"י כתב יד, אין פה מחלוקת. הרי זה מה שהצענו, 13 נפות. ואכן באמת רש"י בכתב יד אומר, ורב שמעון לא פליג, אלא פירוש שיקה מפרש לשיטתו, באמת אין פה מחלוקת. הוא בא ומבאר את דברי תנא קמא, מה הכוונה בתנא קמא, מה זה דקה גסה? אל תחשוב שמדברים על אותם שתיים, זה בדיוק מה שהוא בא לומר לך, יש 13 נפות, אני משחק בין הדקה ביותר לגסה ביותר, אחרי זה פחות דקה, פחות גסה, עד שאני גומר 13 נפות. לפי הרש"י והרבינו גרשום, שהיה שתי נפות, לפי הם באמת לומדים, שרב שמעון אלעזר בא לחלוק, לא היה שתי נפות, היה 13 נפות. והצורה של העבודה הייתה, העמידו נפה על גבי נפה. עכשיו, עברת נפה הגסה ביותר, מה שנקלט למעלה יוצא החוצה. עבר לנפה ה-12, מה שנקלט בנפה ה-12 נזרק החוצה, וכך עד הנפה מספר 1. בעצם מה שאני עושה, אני מפריד את הסובין מהסולת. בנפה מספר 1 מתרוקן האבק ללמטה, הסובין נשארים, הסולת נשארת למעלה, היא כבר נקייה מסובין, אני רק מעוניין לסלק את האבק, ובזה סיננתי אותו לאותו רמה כמדובר. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, לא היה להם קצבה. שמעון בא ואומר, בכלל לא מתעסקים עם קמח, מתעסקים רק עם סולת. ועל זה הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן. כמובן שהברייתא היא עליבא דרבי שמעון, כי לפי רבנן קנו חיטים. רבי שמעון אומר, קנו סולת. המקור, כתוב בפסוק, ולקחת סולת ואפית אותה. אז מבואר פה, ולקחת סולת ואפית אותה, את מה את הסולת. מלמד שניקחת סולת. מה קונים? קונים ישר סולת. ומניין שאפילו חיטים? שואלת הברייתא, ומי אומר שאם הגזבר מצא לנכון לקנות חיטים, הוא רשאי לקנות חיטים ונייצר את הסולת במקדש? ועל זה תלמוד לומר, ולקחת מכל מקום. יש לו רשות לקנות מה שהוא רוצה, כל לקיחה שהיא. יכול אפילו בשאר מנחות, כן? אז אם ככה, אולי שגם בכל מנחה, אדם מביא מנחת יחיד, אדם מביא מנחת סולת, מנחת חביתין, אולי בכל מקרה אפשר באמת לבוא ולהביא, כמו שהיא אמרת, חיטים, לאו דווקא סולת. תלמוד לומר אותה, מיעוט. ומה הטעם? מפני החיסכון. מהי מפני החיסכון? אמר רבי לזר, התורה חסה על ממונם של ישראל. עונה הגמרא ככה, תאי מדקרו. מה ההבדל בין לחם הפנים, שזה אתה אומר שהתורה חסה, לשאר מנחות? כשאני מדבר למשל על העומר, פעם בשנה, עשרון. אני מדבר על שתי הלחם, פעם בשנה, שני עשרונים. או שאני מדבר על יחיד שמביא מנחה, למעט עכשיו מנחת חביתין של כהן גדול שהיה גביר גדול. אדם, כמה פעמים יוצא לו להביא מנחות בשנה? אולי פעם, אולי פעמיים. זה דבר לא שכיח, ראינו גם לאל שבחים שהחיינו, זה לא שכיח. ומכיוון שכן, אז אנחנו באים ואומרים, תקנה סולת, אל תביא לחיטים. תקנה מוצר מוגמר, איזה עולה יותר יקר? זה. אבל כשאני מדבר על לחם הפנים, לחם הפנים מביאים כל שבוע. כמה מביאים? כל לחם עשוי משני עשרונים, דיינו. כשאני מדבר על סתם מנחת נדבה זה עשרון. כשאני מדבר על שתי הלחם, שתי עשרונים. כשאני מדבר על עומר, עשירית היפה, עשרון אחד. פה אני מביא 12 לחמים, וכל לחם עשוי משני עשרונים, דהיינו 24 עשרונים כל שבוע, זה הרבה כסף. התורה חסה על ממונם של ישראל שהוא לא יצטרך לקנות סולת, אלא אם המצב דורש שיבואו ויקנו קמח ויצרו את זה לבד, אז שיעשו קמח. התורה חפה. לפי הספרים שגורסים, היך הרמיזה, בדרך כלל כשהגמרא שואלת, איפה רמוז שהתורה חפה על ממונם של ישראל? באופן נורמל, הגמרא מביאה את הבית המנוגה. אותו בית שיש בו נגע צרת, מבואר, שמעדי, כיוון שנולד לו נגע בבית, אז בעצם מה שקורה, זה נעשה תמת ומת אוהל, וכל מה שבבית יתמע. ואם יש לו כלי חרס בבית, אז שבירתם, זו התארתן, הלך הכלי. בא התורה וחס על ממונם של ישראל, אומר לו, תקשיב טוב. אתה בא לכהן לספר שיש לך נגע בבית, אומר לו הכהן, תקשיב. לפני שאני בא, אני אבוא אחר הצהריים, אני אבוא מחר. אתה קודם תוציא את כל הכלי חרס שיש לך בבית, תפנה את הכלים, סתם כלים, עוד אפשר לדבול, אפשר לתקן, אבל כלי חרס ימותו. אחרי שתגמור לפנות, אני אבוא, וגם אם יתברר שזה צרה, ממתי מתחיל הנגע? מאותו רגע שהכהן קובע שזה נגע צרה. למה? התורה חפה על ממונם של ישראל. פה כתוב לנו מה המקור שהתורה חפה. היך הרמיזה? דכתיב, והשקיטה את העדה ואת בעירם. מדובר עכשיו על המקרה שמשה רבינו עומד ומדבר אל הסלע. מצווה לדבר. הוא לא מדבר בסוף, אבל הוא מצווה לדבר. למה תדבר? כדי להוציא מים למי? לעם ישראל. מי עכשיו מדבר? והתורה מכניסה ועד בעירם, גם את הצון. מי דיבר על הצון? התורה חפה על ממונם של ישראל. ומה הצון ישתו? הם חייבים לשתות משהו. התורה חפה על ממונם של ישראל. הדרן הלך, אלו מנחות נקמצות. ובסייעתא דשמיא, אנחנו מדברים על הפרק השמיני, שהפרק הזה עוסק לגבי קורבן תודה. בקורבן תודה, כפי שכבר בואר ויבואר, הקורבן תודה הזה בעצם מגיע, זה סוג של קורבן שלמים. רק התורה אומרת ארבעה, חזל, ארבעה חייבים להודות, ואם אדם רוצה סתם, יש לו הרגש ורוצה להגיד תודה, הוא מביא קורבן תודה. התודה זה קורבן שלמים. אבל כל קורבן שלמים זמנו שני ימים ולילה. כמה זמן יש לי לאכול קורבן תודה? יום אחד ולילה. סתם קורבן שלמים לא באים לי עם לחמים. פה אני צריך להביא עוד 40 לחמים, שאנחנו נראה ש-40 לחמים האלה עשויים מ-20 עשרונים. זה כמות אדירה, עשרון זה 43.2 ביצים. יש לך פה קרוב ל-900 ביצים. כמות אדירה של סולת. לחם, לא משנה, חלק מצה, חלק חמץ, כפי שעוד נדבר. כל זה למה? אז למעשה דוד המלך אומר את זה בתהילים. אז מה דוד המלך? הוא עונה על זה. ואת הלחם הפנים הכילו לכל המשמרת. הכי שם הברכה כתוב, שהיה כזית ממלא את המעיים. אומר דוד המלך, עודה השם בפי, בתוך רבים מעללנו. דוד המלך בא ללמד אותנו איך אומרים תודה. קודם כל, תודה אומרים בפה, אל תהיה תודה, תודה אל תגיד בלב. מגיע למישהו תודה, תגיד בפה, בפה, עודה השם בפי. יש עוד דבר, אל תגיד לו את זה בסוד. בתוך רבים מעללנו, אתה רוצה להגיד תודה? זה עושים ברבים. באה התורה ואומרת, אתה מביא קורבן תודה, מה עושים? אתה במקום לאכול בשני ימים, אתה צריך לאכול את זה ביום ולילה. איך אני יכול להספיק לאכול קורבן תודה עם 40 לחמים, כמות כזאת אדירה ביום ולילה? אלא מה? כי צריך להזמין את השכנים. יגידו השכנים, כל החיים שלו זה אגרוף כזה כמות. איך פתאום הבן אדם מחלק בשר? מחלק לחם? מה קרה? אז הוא צריך לספר, הייתי כך וכך. הוא יספר את אז בתוך רבים מעללנו, זה המטרה. אומרת הזה המשנה, התודה הייתה בה חמש שעים ירושלמיות, שהן שש מדבריות. קודם כל, פה אנחנו לא מתחילים חשבונות בכלל, רק יש לנו דברים ידועים. יש לנו מידה מדברית, ואחרי זה יש מידה ירושלמית ויש מידה כפורית. זאת אומרת ככה, היה מידה מדברית, זה היה בזמן המדבר, וזה היה כנראה בכל תקופת השופטים, הנביאים, תחילת הבית, עד בית ראשון. היה מידה, אני חושב שזה פחות יותר הזמן, זה לא תתפסו אותי פה על הדקה, אבל זה היה הזמן ששלט המידה המדברית. מידה מדברית זה מידת נפח. עכשיו, הגדילו את המידות בשישית, וזה מידה ירושלמית. זה כנראה המידה שהייתה בזמן בית ראשון, ולימין הגדילו גם את המידות האלה, וזה נקרא מידה צורית, עוד פעם בשישית. כשאני מדבר על מידה מדברית, אז כתוב לי ששש שעים שווה קורבן תודה, לחמי תודה. אני צריך לברר כמה זה שאה. אבל שש שאים מדבריות שווה בעצם כמו חמש שאים ירושלמיות. כי מה שקרה, אני רוצה רק שיבינו טוב את המושג. היום בצרכנות מרמים, פה לא מדובר לרמות, פה עשו לטובת הלקוח. דהיינו, אתה נכנס, אתה קונה אבקת כביסה, עולה לך 18. אתה בא יום אחד, מגלה יש מבצע, אתה קונה אבקת כביסה, עולה לך 17. ב-17 כדאי לקנות כמה. למעשה, מה קרה במבצע? אותו שקית, אותו גודל, רק במקום קילו וחצי, נהיה קילו 25. אתה קונה במבה, זה 80 גרם, יש לך במבצע. הילדים באים אותו גודל, אבל זה 65 גרם, זה רמאות. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בדיוק על המצב ההפוך. היה לי מידת נפח. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין ששאה שווה 100 גרם רק בנפח. מידת נפח שמכילה 100 גרם. באנו והגדלנו את המידה. כל שאה במקום להחזיק 100 גרם היא מחזיקה 120 גרם. זה לא נוגע למחיר בכלל. הנפח השתנה, גדל הנפח. לכן, מה שפעם היה 6 שאים, היום במידה הירושלמית זה 5 שאים. אבל זה אותו גודל, אותו מידה, רק במקום ששאה תכיל 100 גרם לצורך העניין, היא מכילה 120 גרם. אז התודה הייתה בה 5 שאים ירושלמית, שהם 6 מדבריות. כמה זה שווה? זה בעצם מקביל לשתי איפות, כאשר כל איפה היא 3 שאים. וכמה יש לנו באיפה? באיפה יש 10 עשרונים. אז זה שווה 20 עשרון. זאת אומרת, הכמות המדוברת היא 6 שאים מדבריות, שבזמן המדבר היה מידת נפח שנקראת איפה, כאשר בכל איפה יש מידת נפח 10 עשרונים, וזה כל היצרן של הלחמי תודה. מה עושים עם זה? 10 לחמץ, 10 עשרונים, איפה אחת, 3 שאים, לוקחים לצורך החלות חמץ, כי התודה מביאים עם 40 לחמץ, 40 לחמים, 10 מיני חמץ, ועוד 30 מיני מצה, כאשר מביאים חלות מצות, רקיקי מצות ורבוחה של מצות. רבוחה זה חליטה במים רותחים, אפייה בתנור, ואחרי זה טיגון בשמן. אז ממילא 20 עשרון, 10 לחמץ ו10 למצה. את כל המין מצה מביאים מ10 עשרונים. 10 לחמץ שווה עשרון לחלה, כיוון שאני מביא 10 חלות חמץ, ויש לי פה כמות של 10 עשרונים, אז כל חלה עשויה מעשרון אחד, ועשרה למצה, כאשר במצה יש 30, ואומר, ובמצה 3 מינים, חלות, רקיקין ורבוחה. נמצאו 3 עשרונים ושליש לכל מין ומין, ברור? אם יש לי 10 עשרונים, 3 מינים, אז כל מין מקבל 3 עשרונים ועוד שליש העשרון. ומזה אני מייצר 10 חלות. ושלוש חלות לעשרון, אז כמה חלות נכנס לי, אם יש לי 10 בתוך 3 ושליש, אז כל אחד שווה 3 חלות. זה אומר את המשנה. מה? 20 עשרון, עשרון זה מידת נפח. כאשר כל 10, דהיינו, מין חמץ מקבל חצי, 10 עשרונים, ומין מצה מקבל 10 עשרונים. אבל מהחמץ עושים רק 10, ומהמצה עושים 30. אז זה משתנה הגודל של התוצר. כל זה טוב במידות מדבר. עכשיו אני רוצה לתרגם את זה למידה שאנחנו מכירים, זמן המשנה, מידה ירושלמית. איך זה בא לביטוי במידה ירושלמית? אז צריך להבין שבירושלמית אין איפה, ואין חומר שעוד מת נראה, ואין בת, שזה מידות נפח שהיה בזמן המדבר. אז על מה אנחנו מדברים? ובמידה ירושלמית היו 30 קו. בעצם 5 שאים שווה 30 קו, כי אנחנו יודעים שכל שאה יש בה 6 קבין. אז אם יש לי 5 שאים, אז 5 כפול 6 זה 30 קבין. 15 לחמץ ו-15 למצה. כאשר 15 קבין משמשים עבור התוצר של החמץ, וה-15 קבין משמשים לצורך התוצר של המצה. רק במצה יש 3 מינים, חלות, רקיקין, רבוחה. נמצאו, לפני זה מבואר במשנה, 15 לחמץ קו ומחצה לחלה, 15 למצה, ובמצה 3 מינים, חלות, רקיקין ורבוחה, נמצאו 5 קבין לכל מין. ומין, ושתי חלות לקו. אותו חשבון. יש לי בסך הכל 30 קבים, חצי הולך לחמץ ואני מייצר מזה 10 חלות. אז כמה זה כל חלה? קו ומחצה. מעידך, כשאני מדבר על המצן, לוקח 15 ועושה מזה 3 מינים, אז כל מכמין מקבל 5 קבים, ומזה אני מייצר 10 חלות. אז כמה יש לי בכל קו? 2 חלות. זה המסר של המשנה. באה הגמרא ואומרת, התודה הייתה בה 5 סין ירושלמיות שהם 6 מדבריות, שתי איפות, האיפה 3 סין. כפי שנראה פה בראשונים, המידת הפאה הייתה מוכרת להם גם בזמן המשנה. לכן, מה זה שאה אנחנו יודעים? תסביר לי בבקשה, מה המקור שלך לאיפה? כי זה אנחנו לא מכירים. ולכן שואלת הגמרא, מנן המילים, מאיפה לקחת את המידות האלה שנקראים איפה? מה החשבון? והתשובה, אמר חיסדא דאמר קרא, כתוב בנביא יחזקאל, האיפה והבת תוכן אחד יהיה. איפה זה מידת נפח שלך, ובת זה מידת נפח שלך. ומבואר בנביא שהאיפה והבת זה אותו מידה. נו, מה בת שלוש סעים? אף איפה שלוש סעים. ואם כך המסקנה המתבקשת, כמו שהאיפה, כמו שהבת זה שלוש סעים, אז גם איפה זה שלוש סעים. אז קיבלת תשובה. מאיפה אני יודע במשנה שתי איפות האיפה שלוש סעים? כי אני יודע שהאיפה והבת זה אותו מידה, ויודע שבת זה שלוש סעים, אז גם איפה זה אותו שלוש סעים. אומרת הגמרא, תודה, ובת גוף המנהלה, מי אמר לך שבת זה שלוש סעים? אולי מידת נפח של בת זה ארבע סעים או סעה? מאיפה לקחת את זה? אילה אם עמיד הכתיב, מה תגיד לי שיש עוד פסוק ביחזקאל, לשאת מעשר החומר הבת. אתה יודע מאיפה אני יודע? יש מידה שנקראת חומר, וכמה זה העשירית, המעשר שמוציאים מהחומר? מידת נפח המכונה בת, וזה הפסוק. לשאת, להוציא, מעשר עשירית מהחומר, כמה זה? זה שווה למידת הנפח המכונה בת. וכיוון שאני יודע שחומר זה 30 סעה, אז הבת זה 3 סעי, כי זה עשירית של החומר. אומרת הגמרא, אם אתה צודק, איפה נמי הכתיב ועשירית החומר האיפה? כתוב בפסוק גם עשירית החומר האיפה. אז אם אני יודע שהחומר הוא 30 סעה, אז מה זה עשירית ממנו שזה איפה? 3 סעין. אז אם ככה, למה כשאני בא ושואל אותך, תגיד לי, מאיפה אני יודע מה זה איפה? אז אתה עונה לי, מאיפה אתה יודע כמה זה איפה? כי יש לנו פסוק שאומר שהבת והאיפה זה אותו מידת נפח, והבת זה 3 סעין, אז גם האיפה זה 3 סעין. תלמד ישר מאיפה. אם אתה יודע שחומר זה 30 סעה, ואתה יודע שאיפה זה עשירית החומר, כי הרי זה המקור לבת, אז תלמד ישר לאיפה. מסקנה, למה באמת אני לא עושה זה? אלא, פשוט מאוד, חומר לא ידע נקמה, החנמי לא ידע נקמה. אתה יודע מה התשובה? אני פשוט לא יודע כמה זה חומר, אז אני לא יכול להגיד כמה זה עשירית שזה איפה. נו, אז גם שאני יודע שהבת זה עשירית של החומר, אבל אני לא יודע כמה זה חומר, אבל אני לא יודע כמה זה בת. אז איפה אתה יודע שאיפה זה שלושים? עונה הגמרא, אלא מהכה, אומר הנביא, וחוק השמן, חוק המעשר, כמה צריך לתת מהשמן? הבת השמן, הבת היא מידת השמן, ומעשר הבת מן הכור. העשירית שאותו נותן את הבת זה בעצם עשירית מתוך הכור. עשרת הבתים חומר, כאשר 10 בתים יש בחומר, כי 10 בתים חומר, ולכן בת המעשר, דיין, כתוב פה בפסוק כך, חוק ודין המעשר בשמן, שהבת שהיא מידת לך משמשת לנטילת מעשר מן הכור, ומכיוון שאני יודע שכור הוא 30 סעה, אז אני יודע שהבת היא 3 סעים. רק מוסיף הפסוק, כיצד תהיה מידה זו? 10 בתים זה יהיה החומר, שזה שיעור של קור, ואז תוכל לטול ממנו בת אחת למעשר, כי החומר 10 בתים, ומכיוון שהבת והאיפה שווים בשיעור, נמצא ששיעור שניהם זה 3 סעים. רק הבת משמשת למדידת הלך, והאיפה משמשת למדידת היבש. זה כל ההבדל. אז בעצם המסקנה שלנו היא כזו, יש לי ידיעה שהבת והאיפה זה אותו דבר, זה כתוב בפסוק. הפסוק בנביא יחזקאל אומר למעלה, האיפה והבת תוכן אחד יהיה. אני גם יודע שהבת היא שווה שלושה שאים, למה? כי אני יודע שיש לי מידת חומר שהיא מגבילה למידת הקור, והקור אני יודע שהוא 30 שאה, זה היה ידוע לנו, וזה העשירית שלו זה הבת. אז זאת אומרת שהמקביל זה האיפה, אז מה ההבדל? רק בת זה מידת נפח בלח, והקור זה מידת נפח ביבש, דהיינו האיפה זה מידת נפח ביבש. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין מוסיפים על המידות יותר משטות, ולא על המטבע, על ערך מטבע יותר משטות, והמסתכר בדבר כזה שזה סחורה של אוכל נפש לא יסתכר יותר משטות. הוא קונה ב-X, הוא רשאי למכור ב-X פלוס שישית, לא מעבר. מבאר את הגמרא, מה הייתה מה? והמה הייתה מה מתייחס לחלק של אין מוסיפים על המידות. למה לא להוסיף על המידות יותר משטות? התשובה היא, אומרת הגמרא, מה הייתה מה? אילה אם המשום אפוקי טרה, אם תבוא ותאמר שאני חושש שיבוא העולם ויגיד שרעב בא לעולם. למה? כי אנשים עושים חשבון מאוד פשוט, הוא בא במקולת, בא לכן זני, והוא קונה שעה. הוא רק לא יודע שהשעה של אתמול זה לא השעה של היום. השעה אתמול הייתה, לצורך הדוגמה אמרנו 100 גרם, והיום השעה היא 120 גרם, כי גדל הנפח של המידות בשטות. אז אם זה יהיה יותר משטות, הוא יבוא הביתה, יגיד לגברת, אתמול קניתי לנו שמן, עלה לי שקל, היום שילמתי 2 שקלים. וואה, 2 שקלים? מסתום רעב בא לעולם, רוץ תקנה שיהיה בבית, מי יודע מה בא עלינו. ואז ממילא מתגלגל הסיפור שרעב בא לעולם, והכל מתקפץ, אז לא רצינו. אומרת הגמרא, נו, אז מה פתרת לי? היא אחי שטות נמי לו, אז גם אל תגדית עמידת נפח בשטות, למה? כי יהיה את אותו סיבה, יבוא בבית ויגיד, עלה ב-20% בין לילה, עלה ב-20%, מחר מי הולך לקנות? כולם רצים לקנות, את אותו חשש שיש לך. אלא משום הונאה, כי איך את אלו לב וביטול מקח, אומרת אמרה, לא, כנראה הסיבה היא אחרת. הסיבה היא בגלל שיש לנו כללים, הונאה, שטות, פחות משטות, קנה, שטות, קנה ומחזיר הונאה, יותר משטות בטל מקח. מה יקרה? פה המקרה הפוך. פה אני קניתי כלי בעיר, ואני בא אצל החנווני עם מידת שאה, והוא ממלא לי את השאה, ובעצם כמה הוא נתן לי? הוא נתן לי לא שאה, הוא נתן לי שאה ועוד שישית. אך הוא לא יודע על זה. עכשיו, למעשה, לקחתי ממנו שטית שלא כדין. אז אם זה היה יותר משטות, זה היה מבטל מקח. עכשיו שזה רק שטות, אז המקח קיים, רק אני צריך לשלם לו את העונה. אומרת הגמרא, לא עשית שום דבר, למה? ואמר רב, הכל דבר. כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, אפילו פחות מכדי הונאה חוזר. אפילו פחות מכדי הונאה חוזר, זה לא עובד. ומכיוון שאפילו פחות מכדי הונאה חוזר, אז שוב הדרקושה לדוכת. מה יעזור לי שאתה מעמיד את זה בשישית? הרי בטל מקח. אלא אומרת הגמרא, משום תגרה, כאחד אלו לימתי, כתוב דיאנה, והגרסה פה היא זיאנה, דהיינו, תראה, החמר קונה תבועה בכפרים, והוא מוכר בעיר, זה הפר לא עושה. מה הוא עושה? הוא הולך אצל המגדלים, קונה במחיר X, ומוכר בעיר ב-X ועוד שישית. הוא לא יודע שהשתנה הכלי, המידה, הנפח. אז הוא הלך וקנה שאה, ומחר שאה, אבל הוא קנה שאה קטנה, ומחר שאה גדולה. אז הוא מפסיד, אבל מה הוא יפסיד? את השטות של הרווח שלו. לא. אז לפחות לא יהיה לו נזק, לא יהיה רווח, אבל הצלתי אותו מנזק. לכן אמרתי שאל תגדיל את הנפח יותר משישית. אומרת הגמרא, זיינה, הוא דלא למינתי רווח, אבל רווחה לא באי, זוון וזווין תגרה יקרי. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? נשאיר אותו במצב הקיים, ואז מה? ואז היהודי הזה קנה מחר ולא עשה שום דבר באמצע. זה נקרא סוחר, מזה אפשר לחיות. בן אדם הולך וקונה סחורה ואין לו שום רווח באמצע, זה לא תקנה. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אלא אמר רב חיסדא, מה המקור? המקור, שמואל קרא אשכח ודרש. מצאנו בזה פסוק. ועל הפסוק הזה שמחנו. בפסוק נאמר כך, השקל 20 גרה, אומר הנביא יחזקאל, זה השקל 20 גרה, 20 שקלים, 5 ו-20 שקלים, 10 ו-5 שקל, המנה יהיה לכם. ולכן באה הגמרא ואומרת, המנה יהיה לכם? מנה 240 מזה? אנחנו יודעים שמנה זה 100 זוז. אם אני אומר שהמנה שווה 60 שקל, ושקל של תורה שווה 4 זוזים, אז מנה יש בו 240 זוז. אז הנביא מדבר על מנה של 240 זוז, ואני מכיר מנה של 100 זוז. איך זה קרה? מבארת הגמרא, בהכרח, אלא שמה מן התלת. שמה מנה, מנה של קודש כפול היה. א', הנביא מדבר על מנה של מקדש. מנה של מקדש זה כפול ממנה של חולין. אז אם מנה חולין זה 100 זוז, אז זה כבר 200 זוז. נו, ואיפה נעלם 40? ושמה מנה מוסיפים על המידות, ואין מוסיפים יותר משטות. ושמה מנה שטות מלבר. זאת אומרת, כתוב פה שמותר להוסיף על המידות, אבל המקסימום זה שישית. ואיך אני עושה שישית? יש שישית מבפנים, יש שישית מבחוץ. שישית מבפנים זה 33 ושליש. אם אני מדבר על שישית מבחוץ, זה בעצם חומש מבפנים, זה 40. כמה היה שם? 240. אז מותר להוסיף שישית, והשישית המדוברת זה שישית מבחוץ, זה לא שישית מבפנים. אומרת הגמרא, אמר אבינה, מתניתי נא מדיקה, יש לי לזה גם ראיה מהמשנה, דקתני תודה את הבא 5 ירושלמיות, שהן 6 מדבריות. אז הנה אתה רואה שהוסיפו שישית על המידה המדברית, הוסיפו נפח שישית, והשישית הזאת זה בעצם שישית מלבר, מבחוץ, שזה חומש מלגב, מבפנים. אז הנה ראיה, לשמה מן השאלו ששישית, והשישית הזאת נעשית אחר מבחוץ ולא מבפנים, ובזה הגמרא מסיימת את הנידון שלה, שמה מן השאלו.